חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
גם בימים תרופים אלה, הפודקאסט לדבר זה לא משמין, משודר בשיתוף פעולה עם קפה אליט.
השותפים שלנו לדרך שמאפשרים לנו גם בימים תרופים אלה להמשיך ולשדר לכם תכנים שלנו.
בואו נקווה שגם יעשו לכם קצת שמח.
לא, בואו לא נהיה כאלה דרמטיים.
את ראית מה קורה בחוץ?
כן, אבל אני מנסה להביא קצת מזור וכן.
בואו נתחיל.
בואו נתחיל.
את רוצה את ההלו, הלו, הלו השמח שלי, או את ההלו, הלו, הלו האמיתי שלי, ליצן בוכה?
אני אשמח שזה יהיה שמח, כי בכוונתי להתחיל את התוכנית לרדת עליך, כל כך חזק, שאני רוצה שתהיה חסון.
למה? כי אמרתי שהקורונה תיעלם עוד חודשיים, שלושה?
זה כבר שכחתי לך, אהבה שלי בלב.
אז?
תראה, חמוד, אנחנו נמצאים בזוגיות כבר די ארוכה.
כן.
ומבחינתי הפרק היום זה מחיר הזוגיות. באמת, זה הכל בגללך. זה כמו אתה יודע שאתה בזוגיות, אתה הולך לאיזשהו סרט שלא כל כך מעניין אותך, כי אתה אוהב את בן הזוג שלך או בת הזוג שלך. אז אותו דבר, אני כרגע כאילו לקחו אותי לסרט מדע בדיוני. פרק על סלק.
את לא אוהבת סלק?
אני אוהבת סלק.
נו.
אבל אתה יודע, לא ממש מעניין אותי.
מה שלך לראית עליי? לפני שבוע עשינו פרק שלם על תפוזים.
יפה.
בדיוק אותו דבר.
ולכן אני אומרת שזו הזוגיות. בפרק שעבר אני הגעתי מלאת עזוז עם ערימות של דפים וערימות נתונים, ואתה ישבת מולי כמוש. כמוש כמו סלק שנמצא במקרר כבר תקופה ארוכה עם בסקית נייר ביחסון לא נכון. והנה היום, אתה מגיע, כולך מוכן ולהוט, ואני פה סלק אלים שלא השתמשו בו בזמן.
אז אני הייתי מוכן ולהוט עד לפני זמן קצר כשיצאתי מביתי.
כן.
ואז עברתי פה ברחובות והיכה בי ההבנה סוריאליסטית הזאת, של what the fuck, מה קורה? תקשיבי, אני רואה סרטי אפוקליפסה, סוף עולם, זומבים, כבר המון שנים, ובסיום כל סרט כזה, יש לך שנייה וחצי שעוברת לך מחשבה בראש, מה אני הייתי עושה במצב הזה, שבו כל העולם היה חולה וזה. עכשיו, ביום חמישי, הלכנו כולנו כאילו לבתים שלנו בסיום העבודה, ואמרנו, אוקיי, קורונה, עולם, עניינים, קמנו למציאות חדשה, אנחנו אנשי המסעדנות, האוכל, קמנו למציאות שסגרו את כל המסעדות בארץ, סגרו את כל מקומות הבילוי בארץ, אנשים מרותקים לבתיהם, הם עם הילדים, מציאות כל כך הזויה, כל כך הפוכה ממה שהיה,
כן.
וזה כל כך סוריאליסטי, זה לא נקלט.
זה לא נתפס בהרבה מאוד רבדים. אתה יודע, השבוע שעבר היינו בדיוק ביום הולדת שלי, אני משתדלת ביום הולדת שלי לא להיות צמודה לאייפון שלי יותר מדי, כי אחרת כל היום במקום באמת לבלות ביום הולדת, או שאתה עונה לוואטסאפים, או למיילים, או להודעות באינסטגרם, או להודעות בפייסבוק. ואמרתי, אני עשיתי כאלה דברים כיפים ביום הולדת, ממש, היה לי מין מצעד כזה של מפגשים, אכלתי עם אמא שלי ואחותי צהריים ברביב הסקנד פלור, ובערב הייתי בגוש ודניאל המהממת, ובאמצע אפילו נורי ואורה ביקשו גם מסעדה, למרות שאני לא הייתי רעבה, אז קפצתי איתם למיט מרקט, ובורוביץ' נתן לנו את הסטייק הכי טעים ביקום. אמרתי, מחר אני הולכת להעלות פוסט תודה לכל מי שהיה חלק מהיום הולדת הזה, ולכל המסעדות שאני כל כך אוהבת, שהנעימו והתאימו את שעותיי ביום הולדת, וזה לא התאים. זה פשוט לא התאים. פחות מ-24 שעות אחרי המולד שלי, זה כבר לא היה מתאים, כי כבר היה ברור שחרב הקיום מונפת מעל המסעדות בארץ.
מיטב המסעדות התחילו כבר להכריז עוד לפני הסגר הזה, שהם סוגרים לבינתיים.
כן, הם הבינו שאין לקוחות, ויותר מזה, אין כסף.
פחד אלוהים. ועוד דבר שרציתי להגיד, זה משהו שאנחנו מדברים פה בתוכנית, באמת, כל פרק שאנחנו מדברים על ירקות, מוקדש לנושא הזה משפט אחד לפחות, שאומר, diversity. variety, שאנחנו מסתמכים על זנים בודדים, דיברנו על זה פרק החיטה, דיברנו על זה פרק התירס, דיברנו על זה בהמון פרקים, שהזנים כל כך חלשים מבחינה גנטית, שאם יבוא וירוס אחד שהם לא מכירים, הוא ישמיד את כל התירס בעולם, ו-20% מהאוכלוסייה תירעב. ומה קורה עכשיו? אנחנו התירס.
אנחנו
בקרב, בדיוק. אנחנו בקרב, כמו כל הגידולים בעולם,
מול פתוגן,
מול
חדש.
מול פתוגן שכאילו שם עלינו קצוץ.
כן. אני אגיד לך אבל עוד משהו, מאוד חשוב בהקשר הזה, שאנחנו כל הזמן בתוכנית מדברים פה על חשיבות החקלאות הישראלית, וכמה חשוב לתמוך בה, וכמה חשוב שהחקלאות בארץ תהיה חסונה וחזקה בשביל החוסן הלאומי שלנו, שאנחנו לא נהיה תלויים לקיום שלנו במדינות אחרות. והמדינה שלנו מעודדת יבוא עגבניות מטורקיה, ופירות וירקות מהרבה מאוד מקומות בעולם. והנה עכשיו, נסגרים השערים, ואנחנו מבינים שמה שאנחנו מגדלים פה בארץ, זה מה שאנחנו צריכים להתקיים ממנו. ואם יש משהו אחד, איזשהו אור בקצה המנהרה שאני מנסה ורוצה לראות, זה שנראה לי שבסוף המשבר הזה, זה גם מה שכלל האוכלוסייה בארץ תבין, שצריך לתמוך בחקלאות הישראלית. אני מקווה שגם מקבלי ההחלטות
בדיוק.
יבינו את זה. לגדל פה. אנחנו יודעים מה האדמה שלנו ומה המים שלנו, ואנחנו ניתן פרנסה למי שעובד כאן ולא ננסה להוריד 10 אגורות לקילו, ונקנה משהו שמגיע מבחוץ שאלוהים יודע מה הוא עבר בדרך.
ובנימה אופטימית זו.
בנימה אופטימית זו, אני היום בסרט של, שלך. כן. באמת, כאילו היום, היום הפרק הזה הוא פרק לוקסי חזק, לוקסי המבסוטי, שלמרות שהוא קצת אפוקליפטי כרגע, הוא תכף יתעורר על עצמו, כי אנחנו כאן בפרק עבורכם.
אז הנה 5 דברים שלא ידעתם על סלק. 20% מכל הסוכר שאנחנו אוכלים בעולם מגיע מי?
סלק.
יש זן מיוחד, הוא נקרא סלק סוכר או שוגר ביטס, הוא לבן בצבע שלו ולא אדום, הוא יותר נראה כמו גזר בצורה שלו, והוא יכול להגיע למשקל עצום של עד 2 קילו. לוקח זמן כפול לגדל אותו, והוא מכיל לפחות 20% סוכר.
לסלק יש חשיבות בדת היהודית, הוא אחד מהסמלים של ראש השנה וסדר ראש השנה. יש את המשפט הזה שאוכלים סלק, סילקה, למען הסתלקו חטאותינו. בכלל, סדר ראש השנה זה מנהג יהודי מדהים בעיניי, שמאוד תמיד מרגש אותי כל ראש שנה מחדש, שאוכלים כל מיני מאכלים סמליים ואומרים תפילות, וככה אנחנו אוכלים בעצם את הגזר ואת הרימון ו... וכו וכו וכו. עכשיו השאלה, מה זה הסלק הזה שעליו אנחנו מברכים בסדר ראש השנה? אז דע לך שאין כאן תמימות דעים. יש כאלה שלוקחים את הסלק אלים, את המנגולד, יש כאלה שלוקחים את שורש הסלק, ויש כאלה שבכלל לוקחים את התרד, שיש בזה איזשהו היגיון. מה בדרך כלל אוכלים בראש השנה מהדבר הזה? את הפקיילה. אחד הדברים שאני הכי אוהבת בעולם, שעושים אותו מסלק אלים. עובדה הבאה.
שוברי סיים? יש את השיא הרשמי של ספר השיאים של גינס, שאומר הסלק הגדול ביותר בעולם, 23 קילוגרם נקודת 995 גרם.
כמעט 24 קילו של סלק.
אבל הסלק הכבד ביותר, שלא נמדד על ידי נציגי גינס, אבל כן נמדד בתחרויות מקומיות, שקל, דרם רול, 71 קילו.
אוי, לוקסי, תראה מה יש לי כאן על הרצפה. תסתכל, וואו, יש לי כאן סלק במשקל 235 קילוגרם, אבל אין פה נציג של גינס, המצאתי את זה עכשיו. נו, באמת, מאיפה הבאת את המספר הזה?
יש תמונות של הדבר הזה, יש תמונות של התחרות הזאת.
אולי זה סלק מפלסטיק?
סלק בגודל של בן אדם.
די.
כן, ויש גם תחרות ש...
כמה שנים הוא היה באדמה?
אני לא יודע.
האם הוא אכיל? האם הוא טעים?
שאלה מעולה. אני לא חושב שאכלו אותו.
למה?
את מכירה את הזנב הזה שיש לסלק בסוף?
בוודאי.
יש גם תחרות שנקראת הסלק הארוך בעולם.
אוקיי.
שמודדים עד לאן הזנב הזה מגיע.
אוקיי.
הזנב הארוך בעולם.
לא, נו מה, זה עוד עובדה?
רוצה לנחש, זה אותה עובדה?
הזנב.
הארוך ביותר בעולם של סלק.
1.5 מטר?
8 מטרים ו-18 סנטימטר.
זה מידע מיותר, לוקסי, אדוני ישמור.
זה המידע שאני הכי אוהב. עובדה הבאה.
סלק משמש בתעשיית הצבעים, ואפילו הרבה לפני שהוא שימש כמאכל, אז השתמשו בו כדי לצבוע דברים. זה צבע שאיתו מעמיקים רוטב עגבניות, זה צובע גלידות, ואפילו דגני בוקר. יתרה מכך, לצבע שמפיקים מהסלק יש אפילו את הקיצור, אי, מכיר את האי?
מה האי של הסלק?
האי של הסלק הוא... E-162, שזה די מדהים, כי אנחנו תמיד חושבים שכל האיים האלה
מסוכנים.
הם מסוכנים ומסרטנים, אז לא, זה צבע מאכל טבעי, הוא מגיע מסלק E-162.
אנחנו יודעים שמנגולד הוא עלי סלק.
Yes.
אבל בעצם לא הרבה אנשים יודעים שמנגולד בכלל לא מגיע מהסלק הנפוץ הסגול הזה שאנחנו אוכלים. Mm-hmm. זה לא שתולשים את השורש ומוכרים אותו ואת העלים מוכרים בנפרד. מדובר בזן נפרד לגמרי, שבויית במטרה להשיג עלים גדולים ואכילים.
נהדר.
בוא נצא לדרך, למסלול לדרך. של הסלק.
לוקס, אתה יושב לי כאן כל כך נלהב. סיפור האהבה שלך עם הסלק. מה הסיפור?
או, אז שבי לאחור תקשיבי. אז אני ילד למשפחה פולנית, ואימא שנורא אהבה סלק, והיה תמיד סלק, ואני נגאלתי ממנו.
וואלה.
משהו במרקם החלקלק הזה, פשוט דחה אותי, לא אכלתי סלק לעולם.
באמת? אז איך התחלת לאכול סלק?
בערך בגיל 25.
מה?
כן.
סליחה. עקב סליחה שצעקתי לכם באוזן.
בגלל התערבות.
מה?
הייתה מישהי שסירבה לאכול שרימפס,
כן.
ואני אז בישלתי איזושהי ארוחת שרימפס, ואמרתי לה, תתאמי, 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 והיא ידעה שאני שונא סלק, והיא אמרה לי, הנה, אז אתה תאכל את הסלק, אני אוכל את השרימפס, מסכים? אמרתי לה, מסכים. אכלתי את הסלק והתאהבתי. כמה התאהבתי?
היה רגע של כזה התאהבות, אמרתי, עם לבבות מתופפים?
כן, כי אמרתי לעצמי, מה התנגדת כל השנים האלה? זה ממש טעים, זה מרקם ממש נחמד, זה טעם ממש מתוק ונהדר. מה היה הסיפור הגדול? ומאז אני מאוד אוהב סלק. אני כל כך אוהב סלק?
כן.
שלדעתי, אני אפילו לא מגזים בהרמה להנחתה, אני אחד השפים הראשונים שדחפו סלק כמעט לכל המנות שלהם בתפריט. מה תגידי על זה? מאמינה לי?
כן.
זה כבר מלפני 15 שנה. היה לי במסעדה בבריבה, בכל רובריקה של ראשונות, עיקריות, קינוחים וסלטים.
כן.
בכל רובריקה היה לי תמיד מנה אחת עם סלק. הקפדתי.
מי אתה הסלק? אז הסלק הוא בעצם שורש. עם עלים ממשפחת הסלקיים. אנחנו היום בתוכנית בעצם מדברים על הבטא וולגריס. נורא אהבת המילה וולגריס, אבל זה בעצם נפוץ, הסלק הנפוץ, או הסלק המצוי, שבתוכו יש כמה וכמה זנים, אתה תכף תרחיב עליהם. אנחנו היום בתוכנית בעיקר מתמקדים בסלק האדום או הסלק הסגול. אנחנו נגיד גם כמה מילים על הזנים האחרים, כי אחרת כאילו לא יהיה לנו סדר בבלגן, אבל אנחנו מתמקדים בסלק הסגול, שהעונה הרשמית שלו זה נובמבר עד אפריל. אפשר למצוא אותו על המדפים כל השנה, אבל זה בעיקרון העונה שלו. כלומר, תכלס, אנחנו די לקראת סוף העונה שלו, אז למה בכלל החלטנו לדבר עליו עכשיו? היו לנו שתי סיבות. סיבה אחת.
פסח.
פסח, תכף פסח. מדובר בשני פולנים. אמרנו, הסלק הוא מרכיב נורא חשוב בחריין, החזרת שאנחנו אוכלים, לוקחים חזרת וסלק ונוצר חריין. אבל עכשיו הוא עוד יותר מתאים. אם אנחנו כבר ככה נזכיר עוד שנייה את הקורונה.
כן.
סלק זה דבר מופלא שאפשר לקנות ולשים במקרר, והוא מחזיק מעמד המון זמן, בניגוד להרבה ירקות אחרים. Mm-hmm. ועכשיו עם ההצטיידות המטורפת של אנשים שהם בטח קנו הרבה ירקות במקרר, אז עדיף קודם להשתמש בעלים ובדברים שהתקלקלו מהר. הסלק, אם תאחסנו אותו נכון, ונסביר לכם אחר כך איך מחסנים אותו נכון, גם עוד חודש תוכלו לאכול ממנו והוא עדיין יהיה טוב. לא בסיאו, אבל עדיין יהיה טוב.
כן.
עכשיו, בגדול, כדי לעשות סדר, יש שלוש קבוצות של סלק. יש לנו את המטורבטים, יש לנו את הבר, ויש לנו עשבים. מבין הזנים המטורבטים, הזכרת כבר בפתיח את סלק הסוכר, שהוא מאוד מאוד חשוב. יש שם גם את סלק האדום ו...
חבריו הצבעוניים.
וחבריו הצבעוניים. רוב הסלק שאנחנו מכירים הוא סגול, אבל יש גם סלק לבן וכתום ואדום וצהוב, וכולם אחים הם. אתה רוצה קצת לספר לנו על זנים של סלק?
אז כמו שאמרת, שלושה זנים מרכזיים. סלק הבר זה באמת הסלק שצומח בר באדמה, הוא נפוץ ממזרח אירופה ועד למרוקו, ככה מקיף את כל אגן הים התיכון. זה סלק שהיום קשה למצוא אותו, במיוחד אצלנו, אבל בדרך כלל שותלים אותו בגינות, בשדרות, בצידי דרכים. העלים שלו אפשר לאכול אותם, הם טובים למאכל, אבל קטנים, פחות מרשימים מהעלים של המנגולד.
בעיה היחידה עם סלק הבר, ובגלל זה לפחות אני ממליצה לא ללקט אותו, זה שיש כמה עלים שמאוד מאוד דומים לו, והם רעילים. למשל, הוא מאוד מאוד דומה לדודה הרפואי, שזה צמח ממש ממש רעיל. מי שמבין יודע שאפשר למולל את העלים ולהריח, ולדודה יש ריח לא טוב, כזה שאומר, אל תאכל אותי. אבל בכל העולם של הליקוט, אני אומרת, קצת להיזהר.
כל המלקטים למיניהם, תעשו קודם כל שיעור לפחות עם מלקט מקצועי, שייתן לכם את אבני היסוד.
כן.
כדי שאתם כותפים פטריות ועלים מהאדמה.
נכון, אז יש את הסלק בר.
אז יש גם את סלק העלים, שממשפחתו בעצם עושים גם את המנגולד, אותם עלים שכותפים ואנחנו מבשלים בהרבה תבשילים, או כאלה שהערת, ויש את הסלק העלים. הסלק האדום, הסגול, שאנחנו מכירים, שבמקורו הוא מגיע, כמו שאמר, בכל מיני צבעים, ויש לו המון זנים. אבל הזנים האלה מתחלקים לשלוש קטגוריות גדולות, שנבדלות זו מזו בצבעים שלו.
אוקיי.
אז יש לנו את הבורו, או האס האדום, זה הסלק שאנחנו רואים בכל סופר ירקן וחקלאי שמוכר סלקים.
בורו?
בורו. זה זן גדול, מתוק, סגול מאוד, גדל בתוך האדמה. זמן גידול של סלק ממוצע הוא באזור ה-55 עד 60 ימים, מרגע ששוטלים אותו ועד רגע שכותפים אותו. יש מולן רוז' זה עוד זן סגול עם שם ממש מגניב. יש כל מיני זני מורשת, כמו ארלי וונדר ש... מוכן קצת יותר מוקדם, או דם השור, שזה זן בצבע סגול עמוק מאוד, והעלים שלו סגולים, הם לא ירוקים, כמו שאנחנו מכירים, יש לו פקעות קטנות, ואת הפסים הלבנים האלה בתוכו.
נדבר אחר כך עם חקלאי, אני רוצה לדבר על הדבר הזה.
יש שפורונו, שזה זן שהוא גלילי, והוא יותר דומה לגזר קצר מאשר לסלק, גדל באיטליה ואוכלים אותו חי בסלטים, יש את הסילינדרה, צילינדר,
יפה.
שזה גם זן...
הוא נראה כמו גליל כזה?
הוא נראה כמו מלפפון.
אוקיי.
והוא מאוד מתאים להחמצה, לוקח לו קצת יותר זמן להבשיל, הוא כאילו בספקטרום העליון. ויש את הרוביקווין, שזה זן יפהפה, עם שורש עגול מאוד, ממש עגול מושלם, מאוד מתאים להחמצה ושימורים, והוא שומר על הצבע שלו בבישול, הוא לא מדמם כל כך.
אני אשמח לכזה שלא מדמם, שלא מלכלך לי את כל השיש, ואז אני מגלה... שלא תמיד זה יורד.
אז הרובי קווין.
רובי קווין? זה הסוג
שלך. יש לנו את המשפחה של הזנים המפוספסים.
יפייפים.
אלה עם העיגולים בפנים שהם נראים יותר כמו תכשיט מאשר סלק. הם מתאפיינים בצבעים יותר בהירים וטעם יותר מתוק. פחות טעם של אדמה שיש לסלק הסגול שאנחנו מכירים. יש זן שנקרא עין השור או קנדי סטרייפ או בסנו. זה הזן האדום עם העיגולים הלבנים בתוכו המודגשים. יש את הזנים הצהובים. אמרתי, ככל שהסלק בהיר יותר, הוא יותר מתוק, עד לסלקים הלבנים, שהם לגמרי מתוקים.
שזה כל כך משונה, כי אינטואיטיבית אנחנו מקשרים את הצבע הקאה עם משהו שהוא יותר מרוכז, יותר קרמלי, כמו ההבדל בין סוכר לבן לבין מולסה, למשל.
נכון.
אבל פתאום אתה אומר לי, לא, הלבן יותר מתוק, ומערער לי סדרי עולם.
אז שני זנים צהובים כאלה יש, זן מורשת שנקרא טאצ'סטון גולד,
Touchstone Gold.
שהוא גם זן חדש יחסית, ולא מדמם הרבה אחרי בישול, אז נורא כיף לעשות איתו בסלטים. ויש עוד זן שבעברית נקרא בולדור, או גולדן, שהוא צהוב מבפנים והדמדם מבחוץ, ופחות רואים את הפסים בתוכו, והוא מאוד מתאים לבישול במים. ויש את הזנים הלבנים, שאין כל כך מה להרחיב עליהם, כמעט בכולם משתמשים לעשיית סוכר. יש זן הולנדי שנקרא בייבי ווייט, יש זן אחד שאני כן אציין אותו שנקרא בלנקומה, שהוא נראה כמו צנון.
איך?
בלנקומה.
שם לא טוב.
שהוא נראה כמו צנון.
לא טוב, אתה יודע שסיומת אומה, כאילו ברפואה זה בדרך כלל מראה על איזשהו גידול ממאיר. פחות מגניב, מי אחראי לשם הזה?
בקיצור, זה זן מאוד יפה, הוא נראה כמו
בלנקומה.
צנון.
אוקיי.
אבל הוא ממש צנון לבן יפה, עם עלים ירוקים מאוד. כל שאר הזנים באמת לא מעניינים, תכף נדבר עם מגדל ו...
זהו, כי אני רוצה לדעת... איזה מהם גדלים פה בארץ? מה עוזרת לי כל הרשימה אם בסוף אני אוכל לאכול רק סלק סגול, ואף אחד לא כותב לי איזה זן זה? אני רוצה להגיד כמה מילים על עניין הזנים.
Mm-hmm.
קודם כל, באמת בידלת לנו בין סלק העלים המנגולד לבין הסלק הסגול. כמו שאמרת, עלי המנגולד אינם עלים שבבסיס שלהם יש את הסלק הסגול האחיד, אבל אנחנו כן אוכלים את עלי הסלק. כלומר, בשנים האחרונות, נגיד 15 שנה האחרונות, יש לנו את עלי הבייבי, הייתה תקופה שפשוט אי אפשר היה להיחלץ מהם, בכל בית קפה נתנו לך סלט עם עלי בייבי.
כן.
אז עלי הבייבי, הירוקים סגלגלים, זה כן עלים של שורש סלק. אז בהחלט אפשר לאכול את עלי הסלק האדום, אבל אנחנו עדיין לא מבלבלים אותם עם הסלק עלים. עוד משהו שרציתי להגיד לך.
כן.
זה סלק מספו. יש סלק שנותנים אותו כמאכל לפרות, כי הוא מאוד מאוד עוזר להגדיל את תפוקת החלב. יש בו ממש חומרים שעוזרים להגביר את תפוקת החלב, שזה מעניין. טוב, אז אחרי שפרסת בפנינו את הרשימה המכובדת הזאת של זנים, אותי מעניין לדעת מה מכל אלה גדל בארץ, אז אולי נתקשר לחקלאי ה... אהוב גדעון בילינסקי מעלה עלה.
חברת עלה הביתה.
שגם בימים טובים מספקים סחורה מובחרת למסעדות הכי טובות, ועכשיו אפשר להזמין הביתה.
הלו.
שלום.
שלום.
מה העניינים?
מה שלומך שובב?
אוי, אוי, זה פודקאסט, אז שנשמע את זה... אחרי המבול, מה נגיד? בוא ננבא.
בוא ננבא. בסוף יהיה טוב.
אני שתלתי היום, בבוקר.
כן?
אני שתלתי.
כמה אופטימי.
אנחנו ביום שאחרי.
מה שתלת?
שתלנו חסות ושומרים קטנים, שתלנו רוקולה, שתלנו. ובוא נקווה שברינה יהיה מי שיקנה את מה שנרצה לקצור.
מתי זה יהיה מוכן?
55 ימים, משהו כזה.
כמו הסלק. גדעון, אז בימים טרופים אלה, אתם חברת עלי עלי, או אנשים מכירים אותה בתור עלי הביתה, אתם מספקי הירקות של המסעדות הכי גדולים בארץ, הכי איכותיים בארץ, נחשבים בקרב הרבה מסעדנים לטופ שרוצים ירקות איכותיים.
צריך לחלק בחמש את מה שהוא אומר. תודה רבה, רבה, רבה.
גדעון, כל המסעדות נסגרו, מה אתם עושים עם כל התוצרת?
א', אין לנו מה לעשות עם כל התוצרת, אבל כמו הווירוס האפידמי הרפואי, אנחנו רואים וירוס וירטואלי מהמם של חיבוק ענק וויראליות של לכו, ותקנו מהמשק ומהמשפחה הזאת תוצרת ישראלית שפשוט תלך לפח אם היא לא תירחש. לפחות עכשיו אנחנו לא עומדים בקצב, אנחנו כדי לא לדפוק את השירות סוגרים ימים, כדי באמת כמו שאנחנו נותנים לשפים הכי טובים בארץ את השירות, ולא גדלים מדי כדי להתנפח עד כדי כך שאנחנו מפשלים. גם פה, אז אני ממש 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 בלב יש לי משאלה שזה ימשיך גם אחרי שהבאז הזה יירגע. בנוסף לזה, מגיעים אנשים וכותפים בשטח.
וואו.
שיתופי פעולה של אנשים שאיתנו יושבים בעמותה לתרבות קולינרית, שמגיעים מהעולמות של רשתות המזון, שהם בכלל לא לקוח שלנו עד היום, ומנסים לחבר אותנו כדי לנקז דברים לשם. מהמם, מהמם, מהמם.
מהמם ברמה שאני באה לך מחר עם הילדים לקטוף.
יאללה, יש 2 מטר על 2 קילומטר
בין מישהו. זה הרבה אנשים.
אין שום בעיה. לא, גם נראה לי כיף להרוז ירקות. אני אוהבת עבודת כפיים ועבודת אדמה. אתה יודע שכתמיד שאני מגיעה אליך לשדות, אני נהיית גבוהה ב-20 סנטימטר מרוב שמחה.
אז שוב, אתמול הרמנו טלפון מאוד מאוד עצוב לעובדים שלנו, ואמרנו, חבר'ה, יאללה, חלט. וחלקם קיבלו היום טלפון, ובאו מהר, צריך לנקט ולקטוף, כי יש עבודה בבתים. זה משוגע מה שקורה כרגע.
משמח מאוד מאוד מאוד.
זמנים מבלבלים.
לגמרי, לגמרי.
כן. טוב, אז באמת שרק ימשיך ככה, ושבאמת שזו הזדמנות טובה להכיר את הירקות היותר מיוחדים שאתם מגדלים, אבל היום אנחנו בסלק. ירק אהוב אך שגרתי, אבל אצלכם הוא טיפה פחות.
נכון, אבל אני אומר, אני מאוד מקווה שמה שקרה לסלק בכמה שנים האחרונות יקרה ללפת. נעשה כבר פעם תוכנית על זה.
אמן.
הוא הפך להיות רלוונטי, כאילו זה בסדר, אני אוהב סלק, זה לא היה, אני כילד זה גועל נפש. מה סלק? מה אתה זקן?
אני זוכרת שפעם היה לי חבר שאמר שלסלק יש ריח של בוידם. אני חושבת ששם נתקיעו היחסים שלי עם סלק, אבל באמת בשנים האחרונות יש איזושהי עדנה עם זנים חדשים. עכשיו, לוקסי נתן לנו פה סקירה מטורפת של זנים, ואני תהיתי איזה מהזנים האלה גדלים בישראל.
קודם כל, כמו שורש פטרוזיליה, ופטרוזיליה, שהם כמובן שני צמחים שונים, אנחנו מגדלים מלבד מגוון גדול של סלקים שגדלים מתחת לאדמה, יש סלקים שגדלים מעל האדמה, כן? סלק אלים, סלק ירוק, סלק אדום, וכל מיני המורלטוסים ודברים כאלה. ויש את הסלק שהוא הקלאסי, שאנשים מכירים אותו לבורשט.
כן.
אוקיי, אז רגע. אז הסלק הזה של לבורשט, יש כמה זנים שאתם מגדלים?
כן. עוד מעט אחר כך נדבר על כל הדברים המגניבים וזה, אבל גם ברמת הסלק האדום, הפשוט וכו', יש 3 זנים עיקריים. בעבר, אם אתם זוכרים, מלפפונים לכבישה או מלפפונים קטנים, בעצם היו מלפפון רגיל שקטפו אותו צעיר.
כן.
לגבי סלק גם, בתחילת הדרך, עשינו שימוש בסלק גמדי, אמרנו, אוקיי, זה סתם היה סלק רגיל, שלא, הוא היה, הוא כמו סוכריות, קראו לזה סלק סוכריות. אבל הוא סתם היה סלק רגיל. היום יש זנים שפוטנציאל הצמיחה שלהם הוא מוגבל, כמו, אם תרצו, מלפפון בייבי, שהוא לעולם לא גדל, אז אותו דבר פה. אז יש סלק מוערך, שאין, הוא לא גדל מאוד, כמובן שהוא יתפתח ויהפוך להיות קמחי, אבל הוא בגדול, נועד לי לצאת מהאדמה, חזית בגודל בינוני קטן, ולא מפלצות כמו ששולחים לתעשייה, לקילופים ולבישולים וואקומים וכל הדברים האלה.
מה, זה כמו הצנוניות הקטנות המאורכות? ככה זה נראה?
כן, הוא טיפונת יותר גדול, הוא הרבה הרבה יותר רטוב. חומר היבש שלו הרבה יותר נמוך מאשר הסלק שמיועד לתעשייה.
אוקיי. אז זה הסגול.
אנחנו מגדלים סלק לבן, אנחנו מגדלים סלק זברה, ואנחנו מגדלים סלק צהוב.
מה הזנים?
בשמם?
כן.
כן, כן, לוקסי נתן פה סקירה מטורפת.
אני רוצה לדעת, מה שמגדלים ברוב העולם, גם גדעון מגדל, או שגדעון...
הדליק אותי על הביקווין, ואני עכשיו, עד לפני 5 דקות לא ידעתי מה זה.
אז אני מכיר את השם, אנחנו מכירים אותם, לצערי, אני מקווה לא להחזב, פשוט במספר הקטלוגי של חברות הזרעים. אבל הם בהחלט, הם בעיקר זנים אירופאים ופחות אמריקאים. הרוביקון הוא קלאסי, אני חושב שהרוביקון מאוד מאוד צרח בארצות הברית.
מסכים עם ההנחה
הזאת. מה מיוחד בו אגב, אם אני אשאל את השואל?
שהוא לא מוריד, לא צובע את הידיים כשאתה מתעסק איתו בעיקר. הוא לא צובע את המים שאתה מבשל בו, הרבה פחות.
מדמה מעט.
בקיצור, הקרת הבית הפרקטית הפולניה פה התלהבה מזה שזה עושה פחות לכלוך. וזהו, ושם נגמר. עכשיו, איך מגדלים סלק? פשוט מה, שמים באדמה ובאים אחרי איקס ימים ויש סלק?
אז את היית אצלנו. ותמיד כדי לעשות את הכרונולוגיה של מה חדש בשדות, היינו מתחילים במשתלה. כאשר משתלה היא בעצם החלק בתוך הגידול החקלאי שהוא העברה של הזרע למצב של שתיל, והוא נקרא שתלנות בבתי מקצוע. הסלק לא עובר בכלל את השלב הזה, הוא נזרע בשדה ולא נשתל בשדה, מזרע. זורעים אותו במזרעה פנאומטית, כלומר זה לא סתם שופכים זרעים כמו פעם, אלא מחשב עם ממננת ופניאומטיקה, לחץ אוויר, שבעצם מטרתו לייצר מרווחים מתאימים ומדויקים בין הסלקים. כי אם זה יהיה צפוף מדי, הם ילחמו אחד בשני ולא יגיע לגודל הרצוי. ואם זה יהיה רחוק מדי, אז אנחנו לא מנצלים את השטח בצורה אפקטיבית. ההוצאה המסחרית של סלק היא ממוקנת. פחות רומנטי, אבל קומביינים... לזה זה נועד, זה ממש נועד בשביל זה.
לשלוף אותו מהאדמה.
זה נכון גם לזנים שצומחים מתחת לאדמה וגם למבצבצים?
לא, המבצבצים אלה מקצרות, זה כמו דשא אם תרצה. כלומר, אותה מכונה קוצרת תסבט תבלין, אותה מכונה קוצרת עלי בייבי, וביניהם עלי הסלק למיניהם.
אוקיי.
וזה חודשיים באמת? לגדל סלק, שורש?
למה דיבור נגוע? חשבתי שיש רק חודשיים בשנה, לא. תלוי מתי.
רגע, באמת, יש לכם סלק כל השנה?
כן, אבל בישראל, איפשהו מאזור סוף אוגוסט, בשביל הפרקטיקה הוא מאוסם במקררים. הנביטה מאוד לא אפקטיבית, כלומר, יש שתי בעיות עם הסלק בתקופה המאוד חמה. אם תזרעי, כמו שהרגע דיברנו, מעט מאוד אינבט, כלומר, יש לו בעיה של נביטה כאשר האדמה היא כמו תנור, וגם הוא חוטף נמטודות וכל מיני רעות חולות שלא נלאה את המאזינים בהם. אז נוהגים פשוט בגלל אחוזי ההצלחה הנמוכים, ויש לו חיי מדף, אני לא כך אוהב את זה, אבל יש לו חיי מדף מדהימים באיסון, כמו ברוסיה וכל המקומות האלה. אז אי שם לקראת סוף הקיץ, כאשר הוא באמת לא בריא לו להיות בתוך האדמה, לא כדאי לו, לא כלכלי לו, הוא נכנס למקררים וכו'. זהו.
טוב.
אבל כן, החודשיים הם משך הגידול שלו, אבל הוא מתארך יותר כאשר הטמפרטורות מאוד נמוכות, זה משך היום מאוד קצר, זה גם אורך יותר מחודשיים, וכשעונות המעבר, אביב וסתיו, אז קצת יותר קל לו והוא רץ יותר מהר.
וואלה, אני באינטואיציה שלי דווקא חשבתי שהחורף עושה לו טוב, שככל שהאדמה לחה יותר, ככה הוא יותר מסגשג.
הוא בהחלט יותר מסגשג, אבל הוא לוקח את הזמן. כבר כל מי שלוקח את הזמן הוא הרבה יותר...
חשבתי שאת הולכת עם הילדים לבריכה.
כן.
כיף, לא רוצים לצאת.
נכון? גדול, גדול.
אוקיי, יפה, צודק, בסדר, שוכנעתי. אז אני אצרוך סלק עד אוגוסט, וזהו.
בטח. אגב, איך תדעי שהסלק הוא כבר לא טרי? וכבר דיברנו על זה המון פעמים. אין לו עלים. ברגע שהסלק מגיע עם העלים, אז הוא היה מחובר לאדמה היום בבוקר. ואם הוא כתום, אז מטרת הקטימה שלו, לקטום אותו, היא כדי שהוא יוכל להיות במקרר, ולא להמשיך לאכול מהעלים שלו את כל הויטליות.
יפה.
אם אפשר לקנות ולצרוך סלק כאשר רואים את העלים שלו, את האלווה שלו, זה מוכיח בלי ויכוח שהוא...
עדיין טרי.
טרי ונקטף טרי. נקודה.
אוקיי. ושאלה אחרונה, ברוח הקורונה שוב, שבה אני חושבת להתחיל לגדל את הירקות לעצמי, האם זה הגיוני לגדל סלק בבית או בגינה? או שזה מלא, שזה לא שווה את המאמץ?
הנדלן הוא יקר, ולכן כדאי לגדל דברים שהם יותר, נקרא לזה אינטנסיבי, יסבט תבלין וכו'. כלומר, לא שווה כל ההמתנה הזאת, וכל השטח שהוא נותן בשביל כמה גרמים שיצא ממנו.
אוקיי.
אבל זה נהדר, וזה יגדל, וזה מצוין, אבל באותה עדנית, נראה לי כדאי לעשות שניים, שלושה מחזורים של בזיליקום בעונה שלו.
אוקיי, אתה אומר תשקיע בבזיליקום ובצל ירוק, אין זה אל תעזבי אותך מסלק.
כן, או עגבניות שרי, או כל דבר, או תותים.
תותים.
הכל.
נגדל תותים.
אבל סלק הוא מוצר זול, ותנו לאחרים פשוט לגדל אותו בשטחים ענקיים עבורכם.
בסדר גמור. רות קיבלנו. גדעון בילינסקי,
אוהבים
אותך.
אוהבים אותך בחזרה, שיהיה חזק, הלוואי ומאז יצא מתוק, ושיהיה לכולנו הרבה עבודה, נחזור לשגרה המשעממת של פעם. כל כך מתגעגע, ואני אומר פעם, זה היה כיף לפני 4 ימים בערך.
ממש.
תודה רבה, גדעון.
כל טוב, בריאות.
ביי, להתראות.
ביי.
ביי.
לוקסוש.
את יודעת, גדעון אמר, שימו לב לעלים, ירקות כתומים זה ירקות...
כתומים הכוונה עם קוף וטט, ולא, כן, ולא קף וטף.
ירקות בלי העלים שלהם ששוכבים בקירור הרבה זמן, מורידים את העלים כדי שלא יתייבשו ויצביעו על זה. אז אני, בעוונותיי, הלכתי לעשות קניות ככה לפני הקורונה, והייתי בסופר מאוד מאוד גדול, אבל עברתי שם ליד דוכן הירקות, וראיתי ירקות מקוסחים.
מטורף.
שומר שאין לו ראש, זה נראה כמו סלק שומר, כי אין לו בכלל את הקצוות.
אין לו בכלל את הגבולים האלה?
אין לו כלום. שלל ירקות שפשוט כיסחו להם את הצורה, וברור לך שהם שכבו המון זמן בקירור, ועכשיו שולפים אותם ונותנים אותם להמונים.
בדיוק כך. ירקות קונים ישירות מחקלאים.
ועכשיו יותר מתמיד.
עכשיו יותר מתמיד. לוקסוש, יש לנו הרבה מה להגיד על בישול דווקא עם סלק, אבל יש לנו כמה חובות. אי אפשר בלי לדבר טיפה על ההיסטוריה. תתמצאת לי.
אני לא צריך אפילו לתמצאת לך, כי ההיסטוריה של הסלק היא נורא קצרה. אין יותר מדי עליו בכתובים, הוא נולד בערך לפני 3,000 שנה באזור הים התיכון, יש תיאוריות אפילו אומרות שהוא גדל בגנים התלויים בבבל, אני יודע שהרומאים היו אוכלים רק את העלים והיו זורקים את השורש, הרבה מהתרבויות האמינו שהתאהבות נוצרת כתוצאה מזה שזוג אוכל את אותו סלק, ובמאה ה-16 הסלק ניתן לאנשים שסבלו מאנמיה או שהיו קצת לבנים, כדי לשפר להם את כמות הדם, בגוף. וזה דווקא מעניין, כי סלק באמת מכיל ברזל, שנספג טוב בגוף, ובאמת עוזר לחידוש מלאי הדם בגוף, אבל לא ידעו את זה אז.
כן, הוא עשיר בברזל ובחומצה פולית, שזה גם מאוד חשוב.
ובסיכומו של ההסבר הקצר שלי מאוד, זה מגיע לזה שבתקופת הרנסנס בעצם התחילו להשתמש בסלק כדי לצבוע שיער של נשים.
מיסס לוקומב.
יס! עם השיער הסגול!
וביבי גם...
מעניין אם זה באמת הבסיס לצבע של השיער של ביבי.
או שהוא פשוט שותה מלא שמפניה ורודה, וזה,
הוא יותר
וזה
לי...
בסוף עובר לשיערות. זה, השמפניה לא יודעת מאיפה לצאת, היא יוצאת לו דרך שורשי השיער.
נראה לי דווקא הוא יותר קרוף סגול מאשר סלק.
רציתי קצת להוסיף על מה שאמרת, שהסלק באמת בוית פה באזור הזה, המין הקדום של הסלק נקרא סלק הים. מאזור הים התיכון. רציתי להגיד מה שאמרת, שאומרים שהסלק היה חלק מהגנים התלויים של בבל, אבל אנחנו לא סגורים על זה שהגנים התלויים של בבל אכן התקיימו, אז זה קצת חמוד.
אומרים, אומרים הרבה דברים. כל מה שיש לנו היום בהיסטוריה הוא בעצם...
כן, אמרת מקודם שהרומאים השתמשו רק בעלים שלו. הם השתמשו רק בעלים שלו בכלל כחומר משלשל וחומר להורדת חום. הם לא השתמשו בו ברמה הקולינרית, אנחנו כן רואים אותו קולינרית בתקופה של אפיסיוס, שהוא בספר שלו, אמנות הבישול, היה כבר מתכונים עם סלק. שזה כן. מקסים. ועם מה הוא ערבב אותו? עם חומץ, שמן וחרדל. לא התפתחנו הרבה מאז.
לא, הוא לא צריך הרבה יותר מזה.
כן, הוא לא צריך הרבה יותר. זה חמוד.
כן.
מה שכן, כל הסלקים ההיסטוריים הם וריאנט יותר קדום. הם היו ארוכים ורזים, כמו הגזר של היום. הסלק השמנמן, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, הסלק הבורשתי, הוא באמת מהמאה ה-16-17, ואחד הדברים המעניינים מאוד שקראתי, שמה שעזר מאוד לסלק לסגסג, זה העובדה שאחרי מלחמת העולם השנייה, למדו לשמר אותו, והיה עוני. והסלק היה אחד הדברים הכי נפוצים בשימורים, וככה הוא נפוץ על פני, על פני אירופה.
האמת שהסלק נפוץ ברחבי אירופה עוד לפני זה, בסיום המלחמות הנפוליאוניות, שבה המלחמות בין אנגליה לצרפת, האנגלים שלטו בכל מטעי הסוכר.
זה סלק סוכר. אני מדברת על הסלק
האדום.
זה גם,
זה יחד עם הסלק האדום.
אז בעצם הסלק הזה, זה מה שעזר לו להיות נפוץ במטבחי אירופה. מה שמחבר אותי למשהו שאני נורא רציתי לדבר עליו, על הסלק בעולם. כי כאילו, לפני התוכנית התחלתי לעלעל בכל מיני ספרים שיש לי בבית. עלעלתי בספר בישול יווני, ולא היה שם מתכון לסלק סגול. עלעלתי בספר בישול איטלקי של מרצ'לה, היה שם מתכון אחד לסלק סגול. ספר מקסיקני, לא מצאתי כלום. חלקים ניכרים מהעולם לא מבשלים עם סלק. עכשיו, זה די מדהים שאנחנו מדברים פה על הסלק, ובאמת לא הזכרנו מילה שאנחנו אומרים כמעט בכל תוכנית, כריסטופר קולומבוס. הוא לא הביא את הסלק לשום מקום, הוא לא לקח אותו לשם, והוא לא הביא אותו משם. ובגלל זה הסלק כנראה באמת לא הגיע ליבשת אמריקה. או שאם הוא הגיע, אז הוא הגיע בשלב מאוחר יותר, ובצורה יותר איזוטרית.
הגיע בתחילת המאה שעברה.
אני לא מכירה סלק, אני טיילתי בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, לא נתקלתי בסלק. איפה הוא כן נפוץ? פה. באזור הים התיכון, המקור שלו.
הוא מאוד נפוץ בארצות הקרות של אירופה.
בארצות קרות, ששם הוא משגשג. אתה רואה אותו באירופה בחמוצים, אפוי, צלוי, בסלט, עם דגים כבושים, מרק, הבורשט כמובן. פופולרי באוקראינה, בפולין, בסרביה, בגרמניה. כולם אגב עושים אותו דבר.
כן.
עם חומץ ודגים כבושים ובצל וחרדל.
למרות שסלק, נדבר על זה בחלק של הבישול, מקבל באהבה כמעט כל שיטת בישול.
אתה אומר, למה השימוש בו כל כך מצומצם?
בהחלט.
שאלה מעניינת. איפה הוא כן נמצא? נמצאתי שני דברים מעניינים. אחד באוסטרליה.
באוסטרליה הם אוכלים אותו עם המבורגר.
כן, בדיוק.
הם אוהבים אותו...
שמים סלק מוחמץ על המבורגר?
כן.
ובהודו.
בהודו?
כן, יש סלטים מבוססי סלק.
באמת?
שזה נחמד. אכלתי הודיות מספיק אותנטיות, בשביל שהם יגישו בהם סלק, אני יודעת שזה, יש שם סלק. האם זה מאזור הדרום או הצפון? אני לא יודעת.
אז תגידי, עכשיו, אחרי שההיסטוריה די ברורה לנו,
כן.
מאיפה המילה הזאת מגיעה?
סלק?
סלק. זה מהתנך, מההסתלקו אויבינו?
המילה סלק, השורש סלק, בארמית, זה השורש, מה שאנחנו מכירים בעברית, למילה עלה בעצם.
אוקיי.
כלומר, להגיד נגיד עלה עלה בארמית לצורך העניין, זה סילקה סילקה.
אוקיי?
היום גם חושבים שהשורש סלק בארמית, הוא מקביל לשורש שלק, לבשל בעברית. אז זה שתי הסברות. בכל מקרה מדובר על איזשהו מילה, שנמצאת בשפה מקבילה לנו, ונמצאת גם בעברית, ואין הרבה יותר מה לומר מעבר לזה. באנגלית זה ביט, כאילו ביטרוט, כמו השם המדעי שלו מלטינית בטא.
כן.
והבית הוולגריס שדיברנו על זה. זהו, אין הרבה מה להגיד.
אוקיי. זה הפינת בלשנות הכי קצרה שהייתה לנו אי פעם.
כי אין מעבר של המילה סלק לשפות אחרות. מתי אני מתרגשת? שאנחנו רואים נדידה של חומר גלם בעולם שמקבילה למילה. אני לא מכירה, אם מישהו מהמאזינים שלנו מכיר, לא יודעת, את המילה ההודית לסלק, והיא דומה בשורש לסלק, אני אצרח פה.
כן.
ברור.
אז תשלחו לה. אם אתם הודים או קוצ'ינים ויודעים.
ורוצים שאני אצרח מאושר. אתה רוצה קצת לדבר אולי על בריאות?
שבוע שעבר קצת התחמקנו מהנושא, ואני מרגיש שאנחנו צריכים להחזיר את זה דריבית.
בתקופה שבה חשוב לאכול דברים בריאים.
בהחלט. בוא נתחיל בזה שהוא עשיר מאוד בוויטמינים ומינרלים. יש בו לא הרבה ברזל, אבל זה ברזל שנספג היטב בגוף. בסלק יש את הבטיאנין. זה אחד מהאנזימים שיש בחומר שנותן לו את הצבע, וזה גם נוגד חימצון שעוזר מאוד בניקוי רעלים מהכבד. מה שעוזר לנו מאוד להמשיך לצרוך אלכוהול אחרי שהכבד שלנו נקי.
אני בורשת אחרי לילה של וודקה, זה הגיוני.
מאוד, החיבור ביניהם מאוד מתאים.
אידיאל.
לגמרי.
איזה כיף זה גם כאילו להוריד וודקה עם צלחת ככה של קצת דגים כבושים וסלק.
אגב, הסלק גם נחשב כאפרודיזיאק, את יודעת?
לא.
ולא בגלל צבעו. אולי כן בגלל צבעו, אני לא יודע. האמת...
מעורר תשוקה?
כן.
סלק?
גם, כן, כבר מהתקופה הרומית. למעשה, הקירות של לופנרה זה הבית זונות הרשמי של פומפי, ראיתי תמונה.
ראית תמונה של בית הזונות הרשמי של פומפי?
היחיד ששרד כמעט מתפרצות הר הגעש מאותרים בציורים של סלק. והאמת היא שסלק מכיל חומר שנקרא בורון,
כן.
שיש לו קשר ישיר, ככה הבנתי, לייצור של הורמוני מין באדם.
סלק כאפרודיזיאק זה אחד הדברים הכי מוזרים. זה עוד לא שמעתי.
תראי, אמרתי לך שבתקופה הקדומה טענו שהתאהבות נוצרת כששני אנשים אוכלים את אותו הסלק.
נכון.
אז משם ועד לאפרודיזיאק המרחק קצר מאוד.
אוקיי, זה נכון.
מה אז... עוד את יודעת להגיד לי על בריאות?
אז באמת הוא, כפי שהזכרנו טוב, לאנמיה, ברפואה המשלימה מייחסים לו תכונות של תרופה טבעית לצינון, כאמור מאמינים שהוא עוזר בניקוי הכבד, וגם שהוא מפחית צורך, שים לב, בניקוטין. מעניין. כן. הוא מרחיב כלי דם, ולכן הוא גם טוב בהורדת לחץ דם. הוא מאוד מאוד עשיר בסיבים תזונתיים, הוא טוב לעיכול, הוא גם ירק מסביע, יש בו נפח
וגוף.
אז הוא גם ברמה מסוימת טוב לדיאטה. אומרים שהוא עוזר לריח רע מהפה, לא ניסיתי, אני אדאג שקודם יהיה לי ריח רע מהפה כדי להוכיח את זה מחקרית אולי. מה שכן חשוב לדעת, בסלק יש חומצה אוקסלית, ולכן הוא לא טוב לאנשים שסובלים מאבנים בכליות, בעיקר הסלק אלים. אבל מה שאני רציתי לספר לך, ואני בטוחה שיעניין את המאזינים שלנו, זה למה אחרי שאוכלים סלק, הפיפי נהיה אדום.
אוקיי.
מדברים על הפרשות, הוא התעורר.
קרה לך גב?
כן.
באמת?
בוודאי.
וואו.
קודם כל אני רוצה לספר לך שכשהייתי בצבא, אני לא... אין, זה פשוט אחד הדברים שהכי נחרטו לי בעולם, זה שהייתי בצבא, הייתי בקורס טרום צבאי של המודיעין, והייתה איתי מישהי, ובחדר אוכל היה באמת מלא סלק. מלא סלק. ופשוט יום אחד לקחו אותה לבית חולים, כי היא דיווחה שכבר שבוע יש לה
דם
בשתן. טיסו אותה לבית חולים, חזרה ומללה, כאילו מסכנה נבוכה, שבצח הכל היא אכלה המון המון סלק. זה יפה שתשאלו אותה, שאלו אותה בעצם אם היא אכלה סלק, כי נורא קל לפספס ולהכניס בן אדם לסיטי. כאילו, אדם יש לו דם בשתן.
אז למה השתן סגול?
קודם כל יש לזה שם אפילו ברפואה, מרוב שזו תופעה נפוצה, זה נקרא ביטאוריה. שתן סלק.
אוקיי.
Okay. כן. זו תופעה שקורית בעד 15% מהאוכלוסייה, היא לא מזיקה בכלל, אין עם זה שום בעיה שזה קורה. זה מושפע מכל מיני גורמים. כן חשוב לדעת שכשיש חוסר בברזל יש יותר ביטאוריה. כלומר, אם יש לכם הרבה פעמים, אתם אוכלים סלק וממש יש לכם הרבה, השתן מאוד מאוד קיי, יכול להיות שאתם סובלים מחוסר מברזל, זה עלול לרמז. עכשיו, למה זה קורה? אז באמת, הגוף לא יודע לפרק את המולקולה של הצבע שנמצאת בסלק, ולכן מה שנספג לדם יוצא בשתן. מה שלא נספג במערכת העיכול, גם יוצא דרך הטוסיק. ולכן, אחרי שאוכלים סלק, יש כאלה שבכלל הצבע מופיע...
שם.
שם, במספר 2.
אוקיי.
כן, שזה מעניין. אבל מה שאני שמעתי, ואתן מוזמנות לכתוב לי את זה בפרטי, נשים מניקות, בבקשה תכתבו לי את זה בפרטי, כי אני מעולם לא אכלתי סלק וענקתי. כאילו, אני לא זוכרת עצמי אוכלת סלק בתקופת ההנקה, אז אני לא... הוכח לי. אכפת לכם בבקשה לבדוק אם זה יוצא בחלב, כי זה מה שאני קראתי?
אז גיסתי עכשיו מניקה.
אתה יכול בבקשה לתת לה מלא סלק?
אני לא חושב שהיא תאכל סלק.
תתן לה סלק.
אני אנטי סלק.
תן לה סלק!
אני אבדוק את זה.
תן לה סלק ומבחנה!
אוקיי. אם מישהי מהמאזינות נתקלה בתופעה הזאת, נא לרשום לנו.
בפרטי.
בפרטי.
אנחנו כמובן מיד אחר כך נעשה לזה צילום מסך ולבד. לא, לא באמת.
לא, באמת, אין לנו אלוהים. אני מבקש רשות. אני מוכן.
ממש בא לי. אז זהו, אז ממש לא צריך להימנע מאכילת צלק בגלל הצבע הזה, אין בזה שום בעיה. בוא ניכנס למטבח.
שנייה לפני שניכנס למטבח, בואי נעשה הפסקת קפה.
הפינה הפסקת קפה משודרת בשיתוף פעולה עם השותפים שלנו לדרך קפה אלית, שכל שבוע אנחנו יושבים כאן ומביאים לכם את התכנים שלנו בזכותם.
סלק בריא, נכון?
סלק מאוד בריא.
הרגע סקרנו את זה.
ואתה רוצה לספר לי על עוד משהו בריא?
קפה.
האם קפה הוא בריא?
בפרק נדמה לי של השמן זית, כשדיברנו על קפה ירוק, אז אני נתתי כהערה שקפה נחשב סופר פוד.
נכון.
אבל לא הרחבתי למה. אז אמרתי, אני אדבר הפעם על הקפה כסופר פוד. קודם כל, מה זה בכלל סופר פוד? המונח סופר פוד הוא מונח שאין לו באמת הגדרה רשמית בספרים. זה כאילו מילה שהמציאו בני האדם. יש קונצנזוס שמזונות שנקראים סופר פוד או מזונות על, זה מזונות שיש להם כמות מאוד גדולה של אנטי-אוקסידנטים, מינרליים, ויטמינים וכו'. בדרך כלל פירות אדומים נחשבים סופר פוד, כל מיני פירות יער וכאלה. הקליפה שלהם מכילה את כל החומרים הנחוצים האלה, ולקבוצה הזאת אפשר באמת להכניס גם את הקפה.
אוקיי.
שהקליפה שלו באמת מכילה הרבה אנטי-אוקסידנטים וגם הגרעין.
ואנחנו שותים את כל החלקים האלה?
בקפה הירוק שאנחנו שותים, אנחנו בהחלט מקבלים את כל החומרים האלה, ולמעשה קפה נחשב כל כך מחוזק באנטי-אוקסידנטים, שהוא נמצא בין 7 המזונות שמכילים הכי הרבה נוגדי חימצון.
קפה ירוק, זה כותרת מעניינת, הוא אחד משבעת האנטי-אוקסידנטים הכי חזקים?
כן. עכשיו, מעבר ליכולות לשפר סימפטומים של מחלות, לעודד רמות של אנרגיה. אנחנו יודעים שכששותים קפאין, אז אנחנו נמרצים יותר, לחזק את המערכת החיסונית, את כל הבריאות הכללית. אז הקפה הוא גם מקור מצוין באמת לחומצות אמינו, אנזימים, קואנזימים, וזה רק קצה הקרחון. אז למה כדאי באמת לצרוך קפה?
למה?
אני אקח רק חלק קטן מאוד מאלפי המחקרים שחקרו במהלך השנים את הקפה. קפה זה באמת אחד המזונות הכי נחקרים בעולם, ויש המון מחקרים שנגעו בסרטן וקפה, ורבים מהם הגיעו למסקנה שקפה מקטין חד משמעית הסיכון להתפתחות מחלות סרטניות מסוימות. רוצה לשמוע כמה?
כן.
שיעוף לך המוח.
אני רוצה שיעוף לי המוח.
סרטן השד, ירידה של עד 70% אצל נשים בסיכון.
מה?
כן. סרטן האור, ירידה של בין 13-21%.
מה?
סרטן ההרמונית, ירידה של בין 18-60% אצל אנשים בסיכון.
מה?
כן.
לוקסי, זה מספרים מטורפים.
זה מספרים מטורפים.
זה מוכח מחקרית?
מוכח כאילו, מחקרית, מחקר... יש המון פרסומים.
עכשיו, זה מחקר בודד או שזה מחקרים...
הנה, על סרטן ההרמונית, הפרוסטטה, יש למעלה מ-14 פרסומים של מחקרים שנעשו על זה, שהגיעו למסקנות הללו.
טוב, אוקיי.
אגב,
מה?
גם תה הוא בריא.
נכון.
גם על תה אומרים כל הזמן, תה ירוק, תה ירוק, כן, תה ירוק. אבל הקפה,
התה מכיל לא
הרבה יותר, פרופו. בדיוק. הקפה מכיל הרבה יותר גם קפאין וגם חומרים אנטי-אוקסידנטיים.
טוב, תודה רבה לוקסי, זה היה מרתק.
תודה לך אפרת.
עכשיו,
כן.
עם כוס הקפה הזאת, mm-hmm. ומלאי אנרגיה ועזוז מהסופר פוד, אכפת לך להיכנס למטבח?
כן. בוא נדבר על קנייה, איך קונים, איך מאחסנים, ונתחיל לבשל.
אז ככה, כמו שאמר לנו גדעון, mm-hmm. אם אנחנו קונים ישירות מחקלאי, והסלק סביר להניח יגיע עם העלים, אנחנו נדע שהוא טרי. העלים עדיין יהיו ירוקים, נראה שהסלק הזה נקטף היום, אתמול או שלשום. זה מקסימום. אבל כשאנחנו קונים ברשתות השיווק, הוא כמובן מגיע בלי העלים. ותקשיב, אני כבר ראיתי סלקים במצבים ברשתות שיווק שאני נבוכה בשביל הסלק.
אני גם ראיתי בכמה
מקומות. כמוש, מסכן, עתיק.
הוא מתכווץ.
אפור כזה, גם עם גוון אפרפר, כאילו האדמה עליו כבר נהייתה אפורה. Mm-hmm. נורא עצוב. סלק צריך להיות, אני לא אגיד בוהק, כי הוא בתוך אדמה, הוא לא ירק זרחני כזה כמו תפוח. הוא צריך להיות קודם כל כבד, להרגיש שיש בו הרבה מים. הוא צריך להיות מוצק מאוד. תנסו לראות בשאריות העלים שצמודות ובשורש שיוצא ממנו, שזה לא אנטיקה. יש לך עוד איזה טיפ לגבי הבחירה שלו?
לא, גדעון נתן את הטיפ הכי טוב. עלים. תסתכלו אם יש עלים ו...
ואם אין.
אם אין עלים, אז אין מה לעשות. נוגעים בו, באמת רואים שהוא מוצק, רואים שהקליפה שלו שלמה ולא סדוקה. אבל אם יש עלים, אז על הטריות של העלים נוכל לדעת בין כמה הסלק הזה.
מבחינת יחסון, אני חוזרת הביתה. אני שם אותו במקרר. אני בדרך כלל שם אותו פשוט במגירת הירקות, או באיזושהי קופסה, דווקא לא בתוך שקית נייר. אני כן מקבלת את הירקות שלי או בלי שקיות בכלל, או בשקית נייר, וזה לא טוב לו, השקית נייר הזאת. היא כאילו שואבת לו את כל הנוזלים.
אני את הסלק שלי שומר מחוץ למקרר.
וואלה.
כן, הוא נמצא יחד עם התפוחי האדמה והבצל.
וואלה.
בתוך שקית מבד.
אוקיי.
והוא מחזיק יפה מאוד מעמד שם.
אבל לא שקית נייר.
לא.
היא
לא
פשוט נייר. היא שואבת לו את כל הנוזלים, ואז הוא נהיה כמוש.
אוקיי.
אבל ממש מעניין העניין הזה, שאתה שם אותו בתוך המגירה של התפוחי האדמה mm-hmm. והשום, והבצל.
כן. אבל כל אחד מהם מופרד בשקית בד משלו.
למה? תפוחי אדמה אנחנו יודעים שעדיף לא, שלא ייגעו באחרים.
לא בגלל שהסלק לא ייגע באחרים, אלא פשוט זה יותר נוח לפרקטיקה. אני כל פעם מוציא משם את הסקית שאני יודע שיש בסלק, לוקח את הסלקים. הסלק זה עניין גדול מאוד אצלנו בבית.
באמת?
ממש.
אז בוא תכניס אותי למטבח שלך.
אם אין סלק בבית ביום שישי, יש חמל. מתי נלך? מתי נקנה? מאיפה נשיג?
זה בא ממך או מ...
לא, זה שלי. החרדה היא שלי. שושי הוא זה שאוכל את הסלק.
אוקיי.
בכל יום...
לא, אבל אם שושי אוכל, אז למה החרדה היא שלך ולא שלו? כי אתה פוחד מהתגובה שלו?
לא, אבל אני פוחד שהוא ילך לעבודה בלי הסלק שלו.
אוי ובוי.
אני בכל יום שבת מבשל תבשיל לכל השבוע, ותמיד יש תבשיל, יש איזושהי תוספת של פחממה, נגיד אורז או קוסקוס או משהו כזה, ויש סלק בכל שבוע. בן אדם הזה אוכל סלק, לא היה שבוע אחד של עבודה שהוא עבר בלי לאכול סלק. נשבע לך, מהחמש שנים שאני מכיר אותו.
מה יש לו?
הוא נורא אוהב סלק.
מה הוא עושה באוגוסט כשהסלק לא במיטבו?
הוא אוכל סלק שהוא לא במיטבו. באמת? אז באמת כל הזמן יש לנו סלק בבית, אבל הטיבול של הסלק הוא מינימלי.
מה אתה שם?
חמוץ, מתוק, מלוח.
אוקיי.
זהו, אין חריף. שמים איזשהו ממתיק, בדרך כלל סילן, שמים חומץ, ושמים שמן זית.
ומלח.
כמובן. Mm-hmm. וזהו. חותכים את זה לקוביות, מנערים את זה טוב טוב טוב, זה יושב, זה מחזיק את השבוע שלו במקרר.
לגמרי.
וזהו. עכשיו, יש מלא וריאציות.
אבל רגע, רגע, רגע. האם אתה מבשל את הסלק הזה לפני שאתה שם אותו עם אותו שמן חומץ ומלח?
ודאי, ודאי.
איך אתה מבשל אותו?
אני מבשל אותו במים בגלל הקילוף. סלק שמבושל במים, נורא נורא קל לקלף, מתחת למים זורמים, פשוט עושים מין קוויץ' כזה עם הידיים על הקליפה, והקליפה מתקלפת מעצמה.
נכון.
כשאני רוצה להתפנק ובאים אורחים, ומשהו קצת יותר פנסי ומיוחד, אז אני צולה אותו בתנור. אבל סלק, אמרנו את זה מקודם, מקבל באהבה את כל צורות הבישול. הוא טוב כמיץ חי, הוא טוב כסלק חי פרוס. הוא מבושל טוב, הוא ניצלה טוב, עושים אותו אפילו בגלידות במקומות מסוימים.
נכון. הוא מאוד ורסטילי במובן הזה. כאילו לא אכפת לו איך תביא אותו לצלחת.
לגמרי.
באמת אתה יכול לבשל אותו בתוך מים רותחים, שזה נחמד. אני אגיד לך, אולי בגלל שהשי שלי נורא נורא לבן, וזו דירה שלי.
כן.
כאילו הפסקתי מאז שעברתי לדירה הזאת לבשל סלק במים. לא בא לי על המיץ הצבעוני שיוצא מהסלק, פן ישקע לי לחריצים ויחתים אותם. זה מעולם לא קרה כמובן, אבל זה פוביה.
אוקיי, לא, לנו יש שיש כהה מאוד, אז אף פעם לא היה אישו.
אז אני, או שאני שמה אותו על מלח גס בתנור, אני מאוד אוהבת את הטכניקה הזאת, שבה הטעמים שלו מאוד 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 מצטמצמים, מתרכזים, כי מן הסתם הנוזלים מתאדים ואחוז הסוכר עולה ברגע שקורה כזה דבר.
הבעיה שלי עם צליעה על מלח גס, היא באמת שנורא קשה לקלף אותו אחר כך.
נורא קשה לקלף.
ומאבדים הרבה חומר.
זה נכון, איך כן? אני מאוד אוהבת פשוט לעטוף אותו, בנייר אפייה ומעל זה נייר כסף, פשוט שנייר אלומיניום לא ייגע בבשרו, ופשוט לשים אותו בתנור, שם את זה נגדל 220, איזה שעה וחצי, ואז גם מאוד מאוד קל לקלף, והוא לא רטוב כמו סלק שהיה במים.
תן לך טיפ, תנסי. באורקה היינו באמת צולים ככה את הסלקים.
לא, לא דיברנו כבר 5 דקות על אורקה.
נכון. היינו צולים ככה את הסלקים, והיינו שופכים קצת ציר ירקות פנימה, לפני שסוגרים את זה, ואז גם נוצר עידוי וטעמים, ווואו, זה כיף.
זה מה שרציתי להרחיב ולומר, אני לא שמה ציר ירקות, אבל כשאני מארחת, אז אני בתוך העטיפה שמה טיפת שמן זית וגבעול של תימין. ואז הוא כזה מתעדה עם הטעמים של התימין בפנים. אחרי שמבשלים את הסלק, אפשר לקחת את הטיפול שלו לכל מיני כיוונים, נכון?
לאן שרוצים, בגלל שזה ירק שהוא מתוק ביסודו, אז הוא באמת מתאים להכל. הוא מתאים לטעמים מאושנים, כמו כמון או קימל, תבלינים כאלה.
כן, אתה אוהב את הסלק עם כמון?
זה הסלק המרוקאי, נדמה לי.
זה הוורסיה היחידה שאני לא מסוגלת לאכול.
כן?
לא חי סבול.
זה סלק שמוסיפים לו המון שום חי וכמון, וזה באמת טעמים מאוד מאוד חזקים.
אני כאילו מרגישה שזה השיטה היחידה ש... ויסלחו לי המרוקאים שאני חולה על המטבח שלכם, אתם יודעים שאני אוהבת את האוכל שלכם, יש משהו בלשים כמון על סלק שלא מכבד את המתיקות הטבעית של הסלק. זה הטיבול היחיד שלא מבליט את המתיקות של הסלק, אלא מעלים אותה, משטיח אותה כמעט לחלוטין.
ואת גם לא אוהבת כמון.
נכון, אולי זה בגלל שאני לא אוהבת כמון.
מה עוד הוא אוהב? הוא אוהב פרשיות של הסבים. הוא אוהב הרבה שמיר, הוא אוהב פטרוזיליה, הוא אוהב כוסברה. גרגר נחלים אפשר להוסיף לו.
נכון.
הוא אוהב חריף.
וואי, איך הוא אוהב גרגיר ורשד.
חזרת. רוקט. החריפות הכי מתאימה לו.
נכון.
לא סתם זה נהיה הדבר שכבש את כל יהדות אירופה. גם באותה מידה צ'ילי יעבוד איתו טוב. הוא אוהב את כל הגבינות. יש משהו בשומניות של מטורף. הגבינות שמאוד מתאים לו, מגבינת לבנה לגבינת איזים, לגבינת כחולה. מאוד שילוב שהיה מאוד נפוץ פה במטבחים.
כן.
והוא גם אוהב מאוד מלוחים. אנשובי, צלפים.
שזה מעניין מאוד.
כל מיני טעמים כאלה שהם רובסטים, זיתים שחורים, ייתנו לו עוד איזשהו נופח לה...
זה אגב עושה המון היגיון, באמת הטעמים המלוכים החזקים של האנשובי ושל הצלפים עוזרים להבליט את המתיקות של הסלק, אנחנו הרי יודעים שקמצוץ של מליחות תמיד מבליט מתיקות, בנוגע לשילוב שלו עם גבינה, אני ממש זוכרת את ה... אני חושבת שאולי דיברתי על זה בתוכנית פעם, כי זה ממש היה רגע מכונן, את הפעם הראשונה שטעמתי שילוב של סלק עם גבינת איזים, זה היה במנטרי, בתקופה שגולן גורפינקל היה השף של מנטרי, שהוא הגיש את הסלט הידוע של מנטרי עם גבינת איזים וקצת סלק מסביב, וזה פשוט, כאילו גבינת איזים חמה, הדבר הכי טעים בעולם, המתיקות של הסלק ככה מוקפצת לה בזכות הגבינה, אני מארחת המון עם השילוב הזה.
וואלה.
כן, ממש סלט חסה עם גילוחים כאלה של סלקים, או סלקים מבושלים לפלחים, ואז את טוסטונים קטנים עם גבינת איזים מלמעלה, כאילו הכי 90s, I don't give a shit, כאילו זה מעולה.
תמיד אהב צלק?
בתור ילדה לא. אני... תראה, בתור ילדה תמיד אכלתי חריין, אני מאוד מאוד אוהבת חזרת מגיל מאוד צעיר.
גם אני.
אבל לא נחשפתי לסלק, לא הכינו לי סלק. אני חושבת שהמפגש הראשון שלי עם סלק במטבח אילי היה במנטרי. אני מדברת איתך על שנות ה-90. אני עושה כל מיני דברים מסלק בביתי. קודם כל, אחד המתכונים הכי נצפים באתר שלי, זה סלט סלק טרי, שבזמנו העברתי סדנת בישול ביחד עם שאול בנדרת, ויש לו סלט סלק חי לגמרי, שחותכים לקוביות קטנות, 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 ומטבלים אותו בכמה דברים מתוקים שמחמיאים ככה למתיקות הטבעית של הסלק, עם רכז רימונים ועם סילן וחומץ וכאלה. הוא מיד מערבב את זה עם כל מיני סבי טיבול וחמוציות ומגיש. אני גיליתי שאני אוהבת לתת לסלק החי לעמוד בתוך הוינגרט איזה שעתיים דווקא לפני ההגשה. אז אני מערבבת את הסלק הטרי עם אותו וינגרט, נותנת לזה טיפה להתרכך, טיפה לספוג את הטעמים, אחרת הוא טיפה רסטי מדי, טיפה קשוח מדי. ואז שנייה לפני ההגשה מערבבת עם המון 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 סבי טיבול וחמוציות ואגוזים. זה מסוג הסלטים של כולם מבקשים את המתכון, אז הוא באתר שלי. לא צריך לבקש.
אז תכנסו לאתר של אפרת. אגב, יש בכימיה של הסלק הסבר מאוד מדויק לאיך צריך לטבל את הסלק.
מה?
דבר ראשון, צריכים להוסיף לו חומצה, כי זה עוזר לו לספוח. אחר כך מוסיפים לו מליחות ומתיקות, ורק בסוף מוסיפים לו שמן זית. כי השמן זית שעוטף אותו מונע משאר הטעמים להיכנס פנימה, ובאמת לוקח לו קצת זמן לספוג את הטעמים, כמו שאמרת.
זה טיפ כל כך חשוב, באמת, אם אתה לוקח סלק, גמרת לבשל אותו. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אם אנחנו נגיש משהו מחר, אז נשים שמן זית, יש לנו את ההרגל הזה, נגיד אתה גומר לבשל פסטה, אתה שם לה קצת שמן זית בשביל שמחר תהיה פרשית, אם אתה עושה את זה לסלק, גמרת אותו.
כן,
הוא לא יכול לספוג,
הוא לא יספוג עוד טעמים.
שום טעם. כאילו ממש... אין בעיה לבשל אותו, לקלוף אותו, לחתוך אותו, לשים בקופסה במקרר ולטבל אותו עוד יום-יומיים. אין שום בעיה. אבל לא לשים עליו שמן בזמן הזה, כי הלך עליו.
מנות סלטים חיים עם סלק? מכירה את סלט סגית?
בוודאי.
את יודעת מי מקור הסלט הסגית?
סגית?
אורן.
מה? לוקסי, אתה...
אני?
אתה קראת לו סלט סגית, למרות שהוא סלט שלך? למה לא קוראים לו סלט אורן?
אני לא קראתי לו סלט סגית. סגית ואני, שנינו ניהלנו מסעדה בשם בריבה, שבה בתפריט, כמו שאמרתי בתחילת התוכנית, יש המון המון סלק, ולכן היה המון המון סלק במטבח, וזה הסלט שסגית הייתה מבקשת שאני אכין לה בכל יום. ואז כשהיא עברה לסטריץ, היא הביאה איתה את הסלט הזה, והוא נקרא סלט סגית.
עד היום יש אותו בסטריץ, סלט נהדר, סלט מלא בשורשים.
אחד המוצלחים עם הוינגרט שלי.
סלט נפלא.
כן.
אני תמיד יש לי התלבטות בינו לבין הסלט קינוע שם עם הארבעיס בטיבול, שגם הוא סלט שלך?
כן.
הוא גם סלט שלך?
נכון, הוא גם בסיס של הסלט שלי. הדלת קינוע שהיה לי בבריבה.
אבל לא אכפת לי לעבור לאכול רק את סגית, אם זה יהיה נאמנות יותר גבוהה עליך, השליט. אני מערכת, אני הרבה פעמים קונה ירקות דרך גידון, שפשוט יפהפים, ואני נורא אוהבת להכניס את הסלקים הכתומים והלבנים, וגם בצליה, אבל גם חיים בתוך הסלט. קודם כל, מה שנחמד בהם, זה שהם לא צובעים את הסלט. כלומר, אם אתה שם סלק בסלט סלק מבושל, הוא תוך דקות צובע לך את כל, את כל הסלט בסגול. יכול שאתה רוצה את זה. וזה יש משהו חמוד בלהגיש, נגיד, סלט של עדשים, או סלט קינוע, או חיטה שכולו סגלגל. זה יפה. אבל אני כן אוהבת שיש כל מיני צבעים בסלט, אז אני פשוט משתמשת בסלק הכתום, או בסלק הבהיר יותר, הצהוב, ואז הוא לא צובע לי את שאר המרכיבים. זה מין טיפ חשוב. אם כבר אמרתי לך שהסלק צובע דברים, אז יש קטע נורא נחמד שילדים מחבבים, זה לעשות להם פתיתים ורודים, או ריזוטו ורוד, כלומר, פתיתים כל הילדים בעולם, ריזוטו ורוד הילדים שלי, הפלצנים.
כללת.
פשוט עושים פתיתים ושמים קצת סלק, ממש כאילו מרסקים סלק, או מגררים סלק, או סלק מבושל, או סלק חי, לתוך הפתיתים ומבשלים, והם נהיים ורודים, ואפשר למכור להם את זה כפתיתים של אנה ואלזה, וזה עובר.
וזה עובר, אצל נורי אני מניח, לא אצל אור.
אצל נורי, כן. אור פחות בעניין של הנבל. זה כבר אממה, צריך להיזהר עם הכמות סלק ששמים.
כן.
כי אם אתה שם יותר מדי סלק בזה, זה נראה ששחטו מישהו באמצע הריזוטו. זה לא ורוד, זה נראה לא טוב. רגע, אבל לדעתי, היה לך ריזוטו סלק בבריבה. היה לך ריזוטו סלק בבריבה, נכון? אתה יכול בכלל לעשות לי את מצעד המנות עם הסלק שהיה שם, כי אתה יודע... כי כל שנייה אתה זורק לי עוד מנה שהייתה שם.
אז אני כל שנייה נזכר בעוד מנה שהייתה שם, אבל המנות שאני כן זוכר, באמת היה את הריזוט או סלק הזה, שהייתי מוסיף לו קוביות של פטה, והוא היה ממש נהדר, והוא היה יוצא עם דג צרוב עד כמה שאני זוכר. היה לחמניות סלק, שהייתי אופה עם מיץ של סלק, שהיו מוגשות בארוחות הבוקר.
לחמניות ורודות?
לחמניות לא ורודות, סגולות, ממש סגולות.
וואו.
עם המון מיץ סלק וסגולות, סגולות, סגולות.
אני רוצה את המתכון מחר להכין לארוחת בוקר.
זה מיץ סלק שסוחטים אותו במכונת מיצים.
אין לי, יש לי נינג'ה, לא טוב?
יעבוד גם לדעתי, אבל סלק חי, לא סלק מבושל.
אוקיי.
היה לי ביצה קשה, שהייתי משרה אותה בסלק.
כתוב לי כאן. כתוב לי, לוקסי בטוח אוהב ביצים סגולות. כתוב לי שבליינד אתה אוהב ביצים בצבע סגול. איך היית מכין אותם?
אז את עושה ביצה רכה. Okay. מבשלת אותה 3 דקות, ואז כובשת אותה בתערובת של מלח, סוכר וסלק, ומיץ סלק.
קולפת אותה לפני זה?
קולפת אותה, כן, אוקיי. בלי הקליפה. אבל כן מוצקה, זאת אומרת. בפנים הצהוב רך, בחוץ היא כבר מוצקה.
כן.
כובשת אותה בתערובת הזאת ל-24 שעות.
אוקיי.
כמה שאתה תקבשי אותה יותר, הצבע של הסלק יחדור יותר פנימה, ואז אחרי 24 שעות זה פחות או יותר כבר תופס את כל החלבון. ואז כשאת בוצעת אותה, יוצא לך חלמון צהוב,
כן.
וכל החלבון הוא סגול, זה שילוב נורא נורא,
נורא יפה. יפה.
כן, היה לי גם סלמון אגב, שהגשתי שהוא כבוש בסלק מהמתכון של אורנה ואלה, לקחתי את הבסיס
בדיוק
משם.
בדיוק מה שבאתי להגיד לך.
שזה
כן.
אחד הדברים הכי מרשימים לדעתי שיש באירוח, אבל אני הייתי צולה אותו, לא מגיש אותו חי.
אוקיי, אז אני כשאני כובשת דג הרבה פעמים, כשמגיעים אורחים אז זה נורא יפה באמת לתערוב את הכבישה, לסוכר ולמלח, להוסיף קצת סלק. וזה, הצבע נטמע, לאו דווקא סלמון, כי הסלמון הוא כתום. גם בדג לבן זה נורא נורא יפה. הדג מקבל בהיקף שלו מין פיגמנט סגול, זה מאוד אסתטי.
לגמרי.
זה גם מתאים בטעמים, הוא לא משפיע על הטעם בצורה לא הגיונית, זה עוד מתיקות, זה הגיוני.
כן, והיה לי עוד מנה באגף הכינוחים, היה לי שתיים, אחד זה היה חבוש שהיה מוגש בסירופ סלק.
לא, זה כבר חולה.
והשני היה עוגת שוקולד סלק.
זה נהדר.
כן.
יושבת ונותנת ציונים לאוכל שלך.
לא, כי היינו סוחטים מלא סלק, ואז היה נשאר לי מלא פולפה.
אוקיי.
ולא היה מה לעשות עם הפולפה, לא רוצה לזרוק אותה. אז היינו מכניסים את זה לתערובת של עוגת שוקולד.
זה נותן...
זה שילוב מאוד טוב.
עסיסיות נהדרת.
כן.
ובריאות, מכניס גם קצת נופך של בריאות לתוך הדבר הזה.
כן.
יואו, חסית לי חשק עכשיו?
יאללה, תעשי. יש לך מלא זמן פנוי, משום מה, מלא בבית.
אני חושבת שלא לא הזמנתי סלק במשלוח הזה, יש לי תחושה שכזו. מחר זה יגיע, מחר אני ידע. אני רוצה להציף שני דברים עם בישול של סלק. אחד, זה העניין הזה של סלק עם חמאה. כאילו, אנחנו צולים סלק בתנור, כמו תפוחי אדמה בתנור, נכון? עטופים בנייר כסף. אף פעם לא ניסיתי להוציא את הסלק מהתנור, ופשוט לשים עליו שליחתה של חמאה ומלח ולאכול.
נסי לתגן אותו בחמאה שרופה, בחמאה חומה.
זה ברור, זה אגב מתכון צרפתי קלאסי, שבשלים סלק, אחר כך חמאה חומה, או עם קצת בצל, ואפשר להוסיף טיפה ציר.
נכון.
יש לזה שם.
לא, זה לא חשוב.
בא לי לדעת.
טוב, אבל אין פה קליטה.
אנחנו עושים כרגע גוגל, כי אני אובסס כרגע. איך כותבים ויונה? זה הבעיה.
בצרפתית. יש שם הרבה אסים, הרבה אים.
אין לי מושג, אין לי שום דרך לצאת מזה.
עזבי, שחררי.
טוב, נשחרר. אבל לא, אבל אני מדברת לא על הסלק בחמאה חומה. אני מדברת ממש על לקחת סלק, להוציא אותו מהתנור, לחצות אותו לחצי, כמו שחוצים תפוח אדמה, לשים חמאה, לשים מלח. למה אנחנו אף פעם לא עושים את זה? ניסית? נשמע לי מה זה טעים.
לא ניסיתי, אבל אני אנסה.
בוא ננסה. נהדר.
נראה לי נורא פשוט.
אז זה הדבר אחד שרציתי לדבר עליו. הדבר השני שרציתי לדבר עליו זה בורשט.
או, המרקים. בורשט וקובה. אמא שלי אוכלת מלא בורשט. אולי בגלל זה לא אהבתי את הסלק כילד. סוף שאני חושב על זה.
כן, בורשט זה דבר מדהים, אבל כילד לא מעריכים את זה.
בטח לא כשזה מוגש קר.
אני הכרתי את הבורשט דרך חברה שלי סימונה, שהיא אוקראינית במקור. מבחינה בורשט מדהים, כאילו ממש, עם, אתה יודע, עם כל ה... עם הציר, עם הבשר ועם הסבים בפנים, וקצת חריף, ועם הגזר, כמו שצריך, ומגישה אותו עם שמנת חמוצה. בוא נדבר על מרק אחר,
כן.
שעושים מסלק, שהוא בכלל לא משם, הוא
לא,
פה.
כן.
קובה סלק.
לא פה, אבל קרוב לפה.
יהדות עיראק.
יהדות עיראק שלקחה את הסלק ועשתה, רוממה אותו לאחד המרקים, נראה לי, הכי מפורסמים שיש לנו.
כן. לנו.
לנו.
פה, במאכלי העדות הישראלים. בוא נדבר עם מישהו שממש אוהב קובה סלק.
עוז תלם, the kitchen coach.
יס.
עיראקי גאה ובשלן סלקים נודע. הלו, הלו, הלו.
או שלום.
שלום, מה שלומכם?
אנחנו בסדר, כבר יושבים שעה וחצי באולפן, ותוהים אם משהו השתנה שם בחוץ. נו, המדינה כבר בסגר?
המספר חולים עלה ב-80.
באמת?
בחדשות האחרונות אמרו 324.
וואו.
את רואה? כל דקה שאנחנו באולפן, עוד אנשים חולים בחוץ. אולי זה אומר שאנחנו צריכים לצאת.
זה רק אומר שאנחנו עוד... תוכנית משודרת עוד 6 ימים, בטח 324 יישמע לנו מספר אוטופי. אנחנו מוכנים לחתום על זה, כן. ובכן...
נכון.
כן, בישול בימי קורונה.
לגמרי.
אוי, לא פשוט התקופה הזאת. איך אתה מעביר את הזמן בתקופה הזאת?
ממשיך לעבוד כרגיל. העסק שלי הוא ליצור מתכונים. אז האמת שאני מבין שעכשיו תפקידי כבלוגר הוא לספק לאנשים את הרגע הזה ביום שבו הם לא שומעים חדשות, הם לא מתעדכנים במה שקורה. וזה מה שאני עושה, ממשיך לשחרר מתכונים, ומבחינתי, את עסקים כרגיל במרכאות.
למה במרכאות בעצם?
במרכאות, כי מסביב הכל...
הכל עולה בלהבות.
כן.
הכל בכאוס.
הכל עולה בלהבות, אבל הנה מתכון של פטוצ'יני אלפרדו.
צחוק, אבל כשאתה...
אבל זה רגע של שפיות בתוך היום.
כן, לא. אנשים ימאס להם מהר מאוד לראות חדשות 24/7.
גם, וגם אנשים עכשיו מחפשים רעיונות. הנה, לשני שבועיים פרסמתי מתכון לפסטה שמנת פטריות, כביכול הכי פשוט, הכי זה. אנשים כתבו לי, איזה כיף, אני בבידוד ומכין פסטה שמנת פטריות, יצא לי ממש טעים.
יפה.
יפה.
אז זה שירות לקהילה.
לגמרי, משמח אנשים בעיתות מצוקה, זה דבר נפלא. תגיד.
כן.
מאיפה מגיעים היחסים האינטימיים שלך עם קובה סלק?
קובה סלק זה הכי אינטימי, זה ארוחות שישי אצל סבתא חנה, זה הזיכרונות ילדות והזיכרונות האוכל הכי ראשונים שלי.
מה, ממש? בתור ילד אכלת קובה סלק? איזה כיף לך, קצת מקנה.
קובה, אני מבקש.
קובה? קובה? מה זאת אומרת? מה בא עם קובה?
קובה זה של הדרוזים, קובה זה של עיראקים.
באמת? קובה סלק? כן. הנה,
בבקשה. עיראקים אומרים קובה.
הרגת את האישה עכשיו. אותי? בלי קורונה, בלי כלום, מה? העיניים שלך פעורות.
אני בעלם.
את בעלם.
אוקיי, קובה.
זה שמישהו יכול להפתיע אותך עם בלשנות?
אני לא עיראקית.
אני לא עיראקית.
זה שמרשים לי להכין טביט, זה בכלל כאילו...
זה נכון.
כן.
אוקיי.
אז קובה סלק.
קובה.
זה כזה... קובה.
לא, לא, אני לא עקב אותך על זה, אבל בסדר. אז קובה סלק, זה פשוט זיכרונות של ארוחת שישי, כל יום שישי, בין המנות, ויש את הפתיחת שולחן, דג של שבת, סלטים, וקובה, תמיד, כאילו, זה אחד הדברים שגם תמיד הכי שאפתי להכין. ואז לפני כמה שנים, עשיתי כמה ניסיונות שהיו כישלונות חרוצים מאוד, ברמה של מעטפת בצורה ועוביש ונרקם של כדור בייסבול. ואז אמרתי, טוב, צריך ללמוד מהמומחית, ארגנתי את הסלם של הבלוג, נסענו לסבתא חנה, למדתי ממנו את המתכון אחד לאחד, ואחרי זה שחזרתי אותו בבית כדי לבדל שכמויות שלי מאופסות. ומפה לשם הפך למתכון הכי פופולרי סביב הבלוג.
די.
כן, זה ברמה שאנשים, אמהות צעירות כותבות לי, היי, הכנתי את המתכון הזה לחמותי עיראקית וקיבלתי אישור.
כל הכבוד.
כן. עכשיו, קודם כל, מה נחמד, אם כבר מדברים על ימי קורונה, שעכשיו יש לנו זמן להתעסק עם מתכונים לא, כאלה כמו קובה סלק. מה שחשבתי,
קובה סלק זה מתכון כל כך ארוך.
כן, כי לא עכשיו יש זמן, מה תעשה בבית, אם לא פשוט תנסה לייצר כדור 100% סימטרי?
האמת שהכדור לא חייב להיות סימטרי, אם אנחנו כבר, אם כבר הבאתם...
אני לא יודעת להגיד את המילה הזאת, אני חושבת שהכדור צריך להיות סימטרי, שמישהו ייקח את הפולניה הזאת ויוציא אותה מהאולפן.
קובה לא צריכה להיות סימטרית, וקובה לא צריכה להיות עגולה מושלמת, וקובה לא צריכה להיות, זה בסדר גם אם הקובות נפתחות.
זה באישור סבתא חנה?
הקובות הנפתחות הן הכי טעימות, כי הן ספגות הכי הרבה רוטב.
אז למה אתם סוגרים אותן?
אני אומר את זה כדי לשחרר לאנשים את החשש, כי זה לא טורטליני. מה שכיף במתכון הזה זה שהבצק הוא בסך הכל סולת, מים ומלח.
וואלה.
הבצק הזה מתמסר, כן. יש כל מיני מתכונים, אני מייצג את המתכון של סבתא שלי, לא יודע להעסק סבתות אחרות. זה בסך הכל סולת, מים ומלח, וזה בצק הזה שהוא מתמסר והוא גמיש. ואם תסתכלו בבלוג, אז יש שם גם סרטון שרואים כמה קל להכין את הצורה ברגע שיש בצק טוב.
וואלה.
זה אחלה בדיוק. פעילות לעשות עם נורי.
נורי לא כל כך אוהב להתעסק עם הידיים. סטטיסטניסט.
כן.
כן. אלא אם כן זה עם שוקולד, ואז הוא מוכן שימרחו אותו את כל הגוף בערך.
אוקיי.
כן. אוקיי, עכשיו,
כן.
אז עשינו את הקובה, כי עשינו את הבצק, מילאת אותו במילוי, ובעצם כן. הסלק הוא בצד החיצוני של המרק.
נכון, בצד החיצוני, אבל כשאת הקובה, סבתא חנה מבשלת לפחות 40 דקות, ואז, מה שקורה זה שהנוזל בישול צובע את הבצק גם מהחלק הפנימי. אגב, ככה באמת אני יודע אם זה קובה שהתבשלה הרבה זמן, או קובה שבישלו לפי הזמנה, ואז הטעם לא באמת הספיק לחדור דרכה.
אני אגב מכיר מתכונים שמשתמשים במקום במים, במי סלק, ואז הבצק סגול מלכתחילה.
כן. סיים סיים.
תראה איזה דבר מעניין הוא אמר, שצריך את הזמן בישול, כלומר זה לא רק לבשל עד שהבפנים, עד שהכדור
חם. נכון, גם המתכון של סבתא שלי מתבסס על בשר לא מבושל, ואז כשהוא מתבשל הרבה זמן, בעצם אז הבשר עצמו, שהוא תמיד מנתחים של בישול ארוך, הוא מתרקח, ואז בעצם גם מקבלים מילוי שהוא עסיסי יותר מאשר קובה שהתבשלה 10 דקות והמילוי שלה לא רך. וגם חשוב לציין שהמילוי של הקובה הוא לא קציצה, זה לא עם פירורי לחם וביצים וכולי, זה בשר, יצווה טיבול, בצל, בערת, מלח וזה.
וואלה.
כן.
אוקיי, יפה. אז מתחיל לעשות היגיון כל הסיפור הזה, באמת שזה לא בשר מבושל מראש ומתוגן ומפורר שככה לא מצליח לקבל את תוכות טעמים.
והטיבול מיץ לימון סוכר?
הטיבול של המרק הוא מיץ לימון סוכר, סבתא חנה אוהבת להוסיף גם פפריקה, מתוקה וחריפה.
אוקיי.
וסלק כמובן, כל סבתא חותכת אחרת, סבתא שלי עושה כאלה חצאים יפים כאלה של סלק, ומתחילה לבשל אותה, וכמובן רסק עגבניות, וביחד נוצרת ההרמוניה המופלאה של הקובה, כשהסולת במעטפת מסמיכה את הנוזל בישול הבשר, משחרר שומן וטעם אל תוך הנוזל, ומצד שני הקובה עצמה מקבלת את הטעמים, החמוץ מתוק של הרוטב, וכך נוצרת מנת קובה מופלאה. זה כיף גדול, וגם בבית, עכשיו אני מכין אותה לילד, לשחר, בן שנה וחצי. הוא אומר קובה ואוכל שתיים.
איזה כיף. לא, האמת שהתקשרנו לך מבלי לדעת בכלל שזה המתכון הכי נצפה באתר שלך, זה מופלא, אבל ככה, הצצתי במתכון לפני העלייה לשידור, והוא מפורט, כלומר, אם מישהו רוצה באמת לדעת איך מכינים קובה סלק, בדומה לכל המתכונים שלך, הכל שמפורט עד קצה הגרגיר, אי אפשר נראה לי ליפול בדבר הזה. אני הולכת לנסות.
חמסה, חמסה, חמסה.
חמסה, תגיד לי, עוז כן. תלם.
כן.
מה עוד אתה אוהב להכין מסלק? אם אפשר בדגש על עלי הסלק, שהרבה מהאנשים לא יודעים מה לעשות איתם וזורקים אותם לפח?
אז קודם כל, ברוב המקרים זה לא רק האנשים, זה גם רשת השיווק. העלים של הסלק רוב, בהרבה מקרים לא מגיעים בכלל לצרכן הסופי.
נכון.
ואם הם מגיעים, זה נגיד, אני יכול לחשוב, בכפר סבא יש מקום אחד שמוכר את הסלק עם העלים שלנו. ומבחינת שימוש העלים זה בול כמו מנגולד, ומה שעושים עם העלים האלה זה בעצם כל מה שעושים עם מנגולד, אני אוהב את זה בחביתות, תבשילים, ממולאים, במרקי מינסטרון, אם עושים משהו קיצי יותר אפשר לעשות מהם אחלה קיצות ירק, וכן, ותחשבו שהגבעולים עצמם הם טיפה דקים יותר מהגבעולים של המנגולד, הם לא רחבים ולבנים, הם דקיקים יותר, מה שאומר שמתבשלים מהר, ובאמת כדאי להשתמש בהם. סוגיה אחת זה שהם כן משחררים צבע, כי בעצם הם הגיעו בכל זאת מהסלק.
כן. אני האמת, כמעט תמיד שיש לי עלי סלק, כל מה שאני עושה זה פשוט לחמם יחסית הרבה שמן זית, ולשים את העלים, קצת מלח פלפל, ואז להקפיץ. לשים אותם. כאילו, כן, כן. לא ממש להקפיץ, יותר לבשל כדי שיהיה בהם שומן. ואז אני שם את זה על הבנה, כי החמיצות עושה טוב לכל ה... כי יש לנו טיפה מרירות בעלים האלה, יותר מהמנגולד.
כנראה כי זה מגיע מהסלק עצמו, אבל כן, זה לא מה שאת עושה. אפשר גם ללכת לכיוון של מה שמגישים במטבח, נקרא לזה ערבי נצרתי, של מצל מטוגן, עלי מנגולד חלוטים, וזהו, טיפה מלימון וזה תענוג.
נשמע מעולה. טוב, עוז תלם. תודה רבה
כן,
לך.
כן, אפרת אנזל ואורן לוקסנבורג.
אנחנו מאחלים לך...
קורונה שמחה.
חג קורונה שמח. כן.
שיעבור מהר.
זה אירוע מתגלגל, חבר'ה.
אנחנו
אירוע מתגלגל.
יודעים.
זה אי אפשר לדעת, אנחנו נכנסנו לאולפן לפני שעתיים, אנחנו מפחדים לצאת.
כן, גמרי. תודה רבה שהיית איתנו, ותמשיך לעלות אחלה מתכונים, כיף גדול לדבר איתך.
ביי.
תודה רבה, כיף להתארח, תודה רבה חברים.
להתראות.
ביי.
ביי.
לוקסי.
את יודעת במה נזכרתי?
מה?
שכשאני הייתי מכין מרק קובה.
קובה.
כשאני הייתי מכין מרק קובה.
כן.
של סלק, אז אני לא, היה לי מאוד נוח לעשות את ה... צריכים למעוך את הבצק, ואז לגלגל פנימה ולדחוף את המילוי.
כן.
אז אני הייתי מקפיא את הקוביות, את הקציצות בשר החיות במקפיא, לאיזה 20 דקות, ואז פשוט עוטף אותם בבצק.
נחמד.
זה יותר קל נחמד. מאשר...
כן. לאוז אגב, יש פטנט מאוד נחמד, שבמקום לשטח את הבצק על כף היד, הוא משטח את זה על משטח, ואז הוא עושה מין עיגול כזה, מחבר ככה את האגודל והאצבע, ומכניס את זה פנימה.
אבל זה רק בגנים העיראקים.
זה רק... אצלנו זה לא יעבוד.
לא יעבוד.
לוקסי, שנייה לפני סיום. יש לנו הרבה זמן פנוי, אולי זה זמן טוב גם להחמיץ סלק, לכבוש סלק.
הכי קל בעולם.
איך עושים? איך אתה עושה?
בגדול.
כן.
כף סוכר, כף מלח. מים רותחים ותבלין.
כף סוכר וכף מלח על כמה מים?
על כוס מים.
על כל כוס מים, כף מלח, כף סוכר.
בדיוק.
כן.
אני מאוד אוהב להוסיף תבלינים כמו זרעי שומר או קימל, שגם מאוד מתאימים שם. ואפשר עלי דפנה, אפשר שמיר. זהו, סוגרים את זה כשהמים רותחים, שופכים אותם על הסלק, ככה פרוס. סוגרים את זה לשלושה ימים וזה מוכן.
במקום מוצל.
תמיד. כן.
נהדר. נפלא, אז למדנו גם מתכון כזה לרגע האחרון. לוקסי, נעמת לי מאוד.
נעמת לי.
בוא נסגור את המיקרופונים ונראה מה קורה שם בחוץ, ונקווה שהשבוע הבא נוכל להיפגש כאן לתוכנית נוספת.
שנייה לפני שאנחנו מסיימים, אני אזכיר לכם שאפשר למצוא אותנו בכל האפליקציות, יש לנו ערוץ יוטיוב, אנחנו שמחים לקבל ממכם מיילים lenzel.luxi@gmail.com. אפשר לשמוע את התוכניות שלנו עם הילדים, ככה לנצל את כל הזמן הפנוי שיש או אין לכם, ונשמח אם תמליצו עלינו לחברים ומכרים, כדי להגדיל את מעגל המאזינים שלנו.
שזה בדיוק בזמן הזה, אנשים מאוד ישמחו לשמוע על התוכנית שלנו, ועוד תוכן להכניס לחיים.
יאללה ביי.
חברים, שיהיה לכולנו ימים הרבה יותר קלים. יאללה ביי.